7 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו וסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן וכל
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
כן כן, ערב טוב צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב.
ערב טוב לך, טכנאי השידור שלנו, אבנר רוהקר. וערב טוב לאורחת המיוחדת שלנו הערב, ורד עצמון משולם, ראש אגף חוסן בזרקה. ערב טוב.
ערב טוב, נפתלי.
תודה שבאת לאולפן שלנו. אנחנו שמחים לארח אותך, ואיתך אנחנו נרצה לדבר על כמה נושאים מאוד מעניינים. ואנחנו התכוננת. את מוכנה?
מוכנה.
אנחנו נעשה את זה בשמחה רבה. טוב, אז עד הרעיון המסקרן עם ורד. וואו, איזה שבוע דרמטי, עוד שבוע דרמטי יש לומר. הכנסת אישרה היום עוד סעיף מרכזי ברפורמה המשפטית. יש שיאמרו המהפכה המשפטית. האופוזיציה החרימה והצחיקה את הקואליציה. והאם אנו עדים לאינטיפאדה חדשה, הפעם נגד חמאס? עושה רושם שההתקוממות בעזה נגד חמאס היא הרבה יותר דרמטית ממה שהכרנו עד מאז תפס חמאס את השלטון בעזה. הלחץ הצבאי על עזה עובד. כל העולם עוקב אחר ההתפתחות הזאת, אבל יש לנו ניסיון מר עם המנובלים האלה, וקשה לקחת את ההפגנה הזאת ברצינות תהומית. אצלנו ראש הממשלה נתניהו נושם לרווחה, בגץ מאפשר לו לראיין מועמדים לרשות השבק במקום רונן בר. זה לא אומר עדיין שום דבר לגבי הדיון על אופן פיתוריו של בר. הבאה בתור היא בערב מיארה. עונת הסיילים כבר אמרנו, אין רגע דל. ועדיין לא אמרנו שום מילה על החוק שעבר בכנסת בכל מה שקשור בוועדה לבחירת שופטים. מהפכה בגדול, בענק, מה שנקרא ימין על מלא מלא, על הנייר.
מהמם.
זהו. כל הכבוד לך, שוקי, זה השבוע שלך, אני יודע את זה. אני יודע שאתה מרוצה. בקיצור, הקואליציה באופוריה, שוקי באופוריה, עוד חוק ועוד חוק ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, רק שאל תתחילי לשיר פה ואז יהיה שמח. מי שיכול לחייך כל הדרך אל הבנק הוא כמובן השר גולדקנופ, הסנדק של התקציב שאושר בכנסת, והבשורה הגדולה שיצאה ממנו, החרדים יהנו מהתקציב הגדול בתולדותיהם. אפשר להירגע, יש אלוהים. ומה לגבי חוק הגיוס? נמות ולא נתגייס. יא אללה, מדהים. ולאנשי הליכוד המתונים והמיושבים, תתביישו לכם, איך נתתם יד לתקציב שבא לא מעט על חשבון השיקום הפיזי והנפשי מאז השבעה באוקטובר. חשבנו שהכל מוקדש רק לדברים האלה. קריית שמונה למשל כמשל קורסת מאז המלחמה והיא ממתינה למושיע. קיצוצים גם בחינוך, התחבורה, הרווחה. מה, זו דרכו של הליכוד הלאומי? אבל את משפט המפתח של השבוע שוקי, ניפק כרגיל השר אמסלם, שאמר, השמאל מפריע לנו לנהל את המדינה ולכן אין ברירה אלא להכריע את השמאל. סחטן דודי, אין ספק, אלה פניו של הליכוד היום. זאת הייתה הכותרת שלי, אדוני היקר. הייתי עדין היום.
ממש.
הייתי ממש עדין איתך היום.
ממש.
מה יש לך לומר? לגלתך. אוקיי,
אז תראה, ישבתי בבית וחשבתי לעצמי מה אני אומר. והפעם החלטתי להגיב למה שאתה אמרת.
אוקיי.
בוא נתחיל, הרפורמה המשפטית.
כן.
כמה פתטי בעלוב שדקה אחרי שאישרו את הרפורמה, יאיר גולן רץ להגיש תביעה לבגץ נגד הרפורמה שתתחיל בשנה הבאה.
זה מקובל. זה לא מקובל. פוליטי מקובל.
זה יפה. עכשיו בוא אנחנו בסוגיה. רפורמה משפטית, כולם מסכימים שזה צריך לקרות.
אוקיי.
רק הבעיה היא שכשהשלטון, הימין בשלטון, אז יש בעיה עם הרפורמה. אם היה שמאל עושה את זה, או המרכז, כי אומרים שאין שמאל היום, אז היו אומרים, זה בסדר. כי השמאל, המרכז, הוא יותר מתון, הוא לא ביביסטי, הוא לא אנטי-ישראל, הוא לא שונא מדינה, הוא לא שונא חרדים, מעולה. עכשיו, לגבי עזה, תראה איזה הבדל. שלחו אחד הביתה, הגיע אחד אחר.
אתה מדבר על הרמטכ"ל או על שר ביטחון?
בוודאי.
או גם וגם.
גם וגם, אבל לא משנה.
כן.
שלחו אותו הביתה, נתן הנחיה, חבר'ה, כל מה שקורה בעזה, אף אחד לא אומר כלום, הכל נשאר בתוך הבסיס.
כן.
יש עמימות, שים לב, אתה לא יודע מה עושה צהל.
נכון.
אתה לא, איך אומרים, עושה מספר עם החברה ורק תספר לחבר'ה. זה מה שהיה עד היום. כל אחד רצה לקבל את הצהלה שלו. מהמם. עכשיו, בגץ, זה היה ברור שבגץ תיתן לביבי לראיין
מועמדים.
ברור.
כן.
הוא יקריב את רונן בר כדי לא לפטר את בערב מיירה.
אהה.
וזה המשחק, זה אתה צריך להחליט אם אתה עושה שחמט או רק שח. אז הוא צריח בדרך. היותר חשובה זה מיירה.
הבנתי.
כי, תשים לב, מיירה מהרה מהר לתת למשטרה לפתוח בחקירה כנגד כסיף, אלה שפרצו לזה שימן. למה גילת קריב עד היום שהדליף סודות חסויים, למה לא נפתחה נגדו חקירה? כי הוא משהו אחר, הוא לא ביביס.
כן,
אוקיי? ואיך אומרים, החרדים, אחרון שלי.
אחרון שלך.
החרדים. תשמע.
דרך אגב, אני אומר לך, הם לא משקרים לאף אחד.
לא, הם לא משקרים.
זה המנדט שלנו.
אני אזכיר לך שבממשלת,
בממשלת
בנט,
כן.
אוקיי? הם רצו לתת לחרדים הרבה יותר ממה שהם קיבלו היום.
רק אל תגיד לי שמנסור הבאס
קיבל 50 מיליון, 40 מיליון. אתה יודע מה יפה במדינה שלנו? שמנסור הבאס אומר, אני בשיחות עם בנט, כדי להפיל את השלטון למשהו אחר.
טוב.
זה שתומך, שלא מגנה טרור ולא מגנה כלום, הוא בעד.
כן.
אוקיי? אז אני חושב שהדבר היחידי שאני חייב להסכים איתך, חרדים חייבים להתגייס, והם יתגייסו. ככה או ככה, הם יתגייסו.
ורד, את מסתובבת בחוגים האלה, את מרגישה איזשהו שינוי? תתקרבי קצת למיקרופון.
אני אגיד לך, אני אתחיל בזה שנורא מצייר אותי, שאני שומעת את השיח, שמתקיים בצורה נכונה ואמיתית.
תרבותית.
ותרבותית. אותי אישית זה מאוד מצער, כי אני פוגשת את הקהילה החרדית ואת המגזר הזה בזווית שונה מאוד, שלא דומה בכלל לשיח שמתקיים בתקשורת. זה מעציב אותי, כי אני יודעת שהדרך, אני מכירה לא מעט מתנדבי זקה וחרדים אחרים שפשוט התגייסו, בעל של חברה מאוד טובה שלי בן 47, ויתר על הפטור שלו, עלה על מדים, אהרון, ועוד לפחות 20 אנשים שאני פגשתי, ואתה יודע, המעגל שלי הוא לא בתוך הקהילה החרדית ביום יום, אבל ללא ספק יש כאן איזושהי הטעיה להגיד על הקהילה החרדית שהם לא מתגייסים וזה נמות או ולא נתגייס, זה כל כך רחוק מהרוב החרדי.
אתה רואה? בבקשה, אני מסכים.
מאוד קשה לי עם המשפט הזה, כי...
לא, הוא לא בא מאיתנו, הוא בא...
לא, לא, ברור.
הוא בא מהם, אבל...
אני רוצה רק להגיד שעוד פעם, אני ממש לא בעניין פוליטי.
כן.
אני לא...
בשביל זה יש לנו את השר לשעבר חיים רמון.
הפוליטיקה פחות... עדיין לא... הפוליטיקה לא כל כך... אותי אישית. כרגע לא מעניינת מסיבה אחת, אין לי שום שליטה עליה, אין לי איך לשנות אותה. אני יכולה לשנות בתוך הדלת אמותיי את השיח, את השפה, את הבחירה של המילים שתאפשר אחדות ולא פילוג.
אבל השאלה, האם השבעה באוקטובר שינה משהו גם אצל החרדים?
אני רוצה להגיד לך שחד משמעית כן. זה שזה לא ניכר בהקשר כזה או אחר, אני חושבת שיש לזה הרבה מאוד מורכבויות נוספות שקשורות לכל המערכת שאם הייתי יכולה לבחור איך לנהל את זה, אני חושבת שצריך לכנס ועדה שתשב ברצון אמיתי לייצר את המערכת שתתאים לחרדים להתגייס לתוכה. אני בוודאי מאמינה שחרדים צריכים להתגייס, כן? זה ברור שהדעה שלי היא חד משמעית.
כן.
אבל אני רוצה להגיד שלהאשים או להגיד שכל הקהילה החרדית הם מאפיין אותם שאין להם רצון להתגייס, אני לא מסכימה עם זה, אני שומעת רחשים אחרים לגמרי וגם פעולות. זה לא רק שיח, זה ממש, יש יחידות שלמות של נשים חרדיות שמתגייסות היום לצהל. אני השבוע שעבר הייתי בסמינר 4 ימים של קולנה, סמינר לבחירים במשק, למנהיגות ולייצר שינוי חברתי. פגשתי שם בחורה מדהימה, מנכלית, חרדית, בת 47, שעלתה על מדהים והתגייסה, עם קבוצה של עוד מלא נשים נוספות כמוה. אז אני רוצה שאנחנו נשאף להאמין שהרוב הזה יכול להיות, אולי זה כרגע לא רוב, אבל זה יכול להיות רוב, אם נדע לתת לזה מקום ולאפשר לזה מרחב בתוך החברה.
אבל את יודעת, מה שמפריע לי זה שבתקציב שאושר לפני יומיים בכנסת, רואים שם בבירור העברות תקציביות אדירות להסכמים קואליציוניים. עכשיו, זה בתחום הלגיטימי שלהם כפוליטיקאים. אני מסתכל על זה כאל אזרח שאומר, איפה האחריות הכללית שלכם? אתם לוקחים את כל מה שנותנים לכם, תסתכלו גם עלינו, קשה לנו.
אני ממש, קשה לי לענות, אני אפילו לא יודעת לענות על זה, כי אני באמת חושבת שיש... יש כאן היסטוריה שלמה של התנהלות שבוודאי לא ביום אחד תשתנה. יש כל כך הרבה דברים לתקן במדינה הזו, ואם תשאל אותי במבט של הפוליטיקאית שהייתי רוצה להיות, או שהייתי רוצה שיהיו בממשלה ובכנסת, הייתי רוצה שזה לא מה שיעסיק אותם. מה שיעסיק אותם זה לעשות סדר עולמי חדש במדינה הזו, ולייצר מצב שלכל חלקי האוכלוסייה יהיה מקום מכבד עם נוכחות שמאפשרת לו להיות בשלום עם עצמו בלי להרגיש שהוא צריך להתנצל, בלי להרגיש שהוא מרגיש מקופח, ואני מדברת כאן על כל הצדדים של הקשת הפוליטית.
אז טוב, אנחנו כמובן נרחיב בדברים האחרים. בינתיים אנחנו נשמיע את השיר הראשון שלנו בתוכנית. כן, בבקשה, תפתח לו את המיקרופון.
שלי? אוקיי, אני נוטה מאוד מאוד להסכים עם מה שהיא אמרה. הכרתי עמותה שבוע שעבר, השבוע, של לחיות בכבוד, עמותה שמחלקת 2,500 מנות מזון יבש כל חודש.
כן.
יושב ראש העמותה, קוראים לו ארז, בחור דתי, אבל דתי, והוא עכשיו במילואים טייס מסוק רב. הוא טייס מסוק רב, והוא היה אמור להגיע שבוע הבא ביום שני, הוא אמר לי, שוקי, אני מתנצל, אני במילואים. אז אמרתי, הוא צריך להראות את זה,
אני רוצה להשתף אותך שלפני שבועיים עשיתי...
פתחת לך את המיקרופון? אוקיי, תתקרבי רק למיקרופון, זה הכי חשוב.
כחלק מהפעילויות שאני עושה מאז תחילת המלחמה, פיתחתי מין פאנל מיוחד שנקרא גיבורים בעל כורחם, ואני בעצם מעלה אנשים שלאורך השנה וחצי פגשתי, שהופכים להיות בעצם סוג של מרויינים ומשתתפים בקבוצה פתוחה. כאילו זה בעצם תהליך מול קהל. מאוד יפה ומאוד מרגש, והיינו לפני שבועיים בכנס של... נשות טיפול במגזר החרדי, והבאנו לשם את אייל אשל, אבא של רוני, את הצפיתנית, את יוסי לנדאו, את עוז מזקה, שהוא שותף שלי לאגף החוסן, ואת וואפי, שמפקד בסיס שורה. ישבנו שם ועברנו הרצאה מאוד, היה אירוע מאוד מורכב וטעון רגשית, ובסופו, חצי מהנשים החרדיות שישבו שם, פשוט בחו, ואחת מהן ייצגה קול של רבים מהן, ואמרה, אני מרגישה שטלטלת אותי, שמשהו קרה לי בשיחה הזו, אני מבינה שאני עושה דברים, אני מאוד פעילה, אבל אני צריכה יותר, כולנו צריכים יותר עכשיו, אז לדעתי יש תנועה משמעותית בכל הרבדים של החברה, לא רק בחרדים, וזה הזמן שלנו לעשות שינוי.
כן. אנחנו מנסים להשיג את חיים רמון.
אז בוא נצא לשיר.
אז בוא נצא לשיר
ואני, הראשון. אני אדפל בצד הזה.
השיר הראשון שבחרת לתוכנית, הודיה, או... ספרי קצת על למה הבחירה הזאת.
קודם כל, יש לי פסקול תמיד לכל תקופה בחיים, במיוחד מאז השביעי לאוקטובר, וזה פשוט תפס אותי לפני איזה חודש, משהו כזה, והייתי בדרך חזרה מסדנה שהעברתי למתנדבים, והייתי באיזה מין תלות רוח כזו של, ככה, תחושה של סיפוק, ופתאום שמעתי את השיר ברדיו, והשיר הוא בעצם מאוד פשוט, מאוד כליל, הוא כאילו שיר דנס כזה, אבל המילים שלו ממש פותחות את הלב, ומדברות בעצם על הכוח, כמו שרבי נחמן מדבר עליו, על הכוח של האדם לברות המציאות שלו מתוך מחשבה טובה, ולבקש בעצם מבורא עולם שיעזור לנו להתחבר למבט הטוב, למילה הטובה, למחשבה הטובה, וזה שיר שהוא גם שמח וגם נותן תקווה. כן. אז...
בחירה מצוינת. בוא נשמע אותו.
הייתי כותבת ספר, עושה עליו ארגזים, על איך זה לחיות בשקר, בין וודקות לכדורים. אם מישהו מוצא פה נפש, תחזירו אותה לכאן, ככה עד שתזרח השמש, עוקדת עם הרשם. בקצב, כשכל הייתי עצב, מה שווה הכסף, כולנו על הרצף. הייתי כותבת ספר, עושה עליו ארגזים, על איך מהרים את הנפש.
השר לשעבר חיים רמון, ערב טוב לך אדוני.
ערב טוב לכם, מדידיי ולמאזינים.
חיים רמון, היסטוריה או היסטריה? איפה היית שם את מה שקרה בכנסת ב-24 שעות האחרונות לגבי ההחלטות השיפוטיות, הרפורמה המשפטית וכל מה שקשור בזה?
היסטריה חסרת כל בסיס. פשוט אנשים יצאו מדעתם. פשוט אין שום מקום בעולם שלשופטים יהיה זכות וטו על מינוי לבתי משפט עליון. אין. בישראל לא בזוות שהיה להם זכות וטו, אלא הם למעשה מינו את השופטים כדמותם וכצלמם. אהרון ברק עד 2007 מינו 12 שופטים, 11 מונו כדמותו וצלמו, אחד בניגוד לדעתו. במקרה, במקרה זה היה... סליחה?
אני איתך, אני איתך. אתה, המיקרופון שלך.
כן, אחד. זה אחד, בלבד.
מי זה היה?
בתקופת... נו, כרגע יש לי בלקאוט על השם, תכף. נו.
אתה יודע, חיים, אתה עושה קצת בעיות עכשיו לנפתלי.
לא, לא, אתה לא עושה שום בעיה.
כי נפתלי אמר שאנחנו בדרך לרפורמה המשפטית.
בסדר, תכף. תכף. בתקופה שאהרון ברק היה שופט צעיר, כל השופטים היו שהתנגדו שהכל שפיט וזכות עמידה, שהזכות עמידה תהיה בלתי מוגבלת. אהרון ברק היה במיעוט מבוטל. כמובן לא הוא מבוטל, אלא המיעוט שהוא בא הוא היה. גם לנדאו, גם שמגר.
כן.
היום אין שופט אחד בכל ה-15, כולל שהתפטרו, שסיימו את כהונתם, שחושב שלא הכל שפיט, בזכות העמידה היא בלתי מוגבלת. זו המהפכה הגדולה, אלה היו שני האדנים של המהפכה.
כן.
והם מונו בזכות העובדה שיש לשופטים זכות וטו. נכון, היא יותר קטנה מ-2007, שפה ושם הם צריכים לזרוק איזה פירור למישהו אחר, אבל בסך הכל הרוב מכריע של המינויים גם מ-2007, אחרי מה שהיה קרוי תיקון גדעון סער, שבו צריך 7 מתוך 9 לרוב, ועדיין כל השופטים ללא יוצא מן הכלל הם מאותו סוג. ובא החוק הזה ועושה את מה שכולם ביקשו. קונסנזוס, צריך שיהיה הסכמה של האופוזיציה על מנת למנות שופט בית משפט עליון.
עכשיו חיים, אני רוצה
לשאול אותך, גם אם הוא נציג אחד.
כן, אני רוצה לשאול אותך, אם מפלגת העבודה הייתה מעבירה את החוק הזה, הם היו חיים איתו בשלום, כאיש מפלגת העבודה לשעבר, זה חוק שבקלות יכולה היה להיות גם יוזמה של מפלגת
העבודה. מפלגת העבודה כבר מזמן היא עבד, מפלגת העבודה לא קיימת הרבה זמן, והיא עבד נרצעת של המערכת המשפטית, היא משרתת נקלה שלהם, והיא עונה אמן אחרי כל הגחמות, ואיננה מעזה להציע כלום של עצמה. ולכן היא לא רלוונטית, היא לא הייתה רלוונטית והיא לא רלוונטית. החוק הזה עושה את מה שאומרים, לא ימונה שופט בית משפט העליון, אלא אם יש קונסנזוס לגביו של אופוזיציה וקואליציה, כלומר קונסנזוס לאומי של הנבחרים, והנבחרים בכל מקום בעולם הם אלה שבוחרים את שופטי בית משפט העליון. תעבור איתי את כל המדינות ואין שם היסטריה. מה ההיסטריה? שאומרים, וואי, לקחו לנו את הכוח, שלטנו במדינה. ועכשיו פתאום זה לא יקרה יותר. אז אנשים שלא ניתן להם הכוח מתנהגים בצורה היסטרית, וזאת ההיסטריה שקרתה.
אז בעצם אתה אומר שזה חוק שהיה נדרש כבר שנים, לתקן עוול, לתקן עיוותים, והשאלה היא האם הוצאתם של נציגי לשכת עורכי הדין תעשה יותר טוב למערכת המשפט בישראל.
בוודאי.
נציגי לשכת עורכי הדין הם היו בניגוד עניינים מובהק, והם עשו כל מה ששופטי בית המשפט העליון רצו פרט לתקופה קצרה של אפי נווה, והם צריכים את השופטים והם עוסקים, ואין דבר כזה שגילדה מקצועית שמתיימרת להיות מקצועית אבל היא סופר פוליטית, היא תהיה בלשכת עורכי. אחד הדברים שהיו בקונצנזוס בדיונים של הנשיא בין כולם מכל הצדדים, שצריך להעיף את ציגי לשכת עורכי הדין מהוועדה למינוי שופטים, וצריך לברך שהדבר הזה קרה, גם פה באיחור נורא, אבל הם, אתה לא זוכר את הסרט של אפי נווה, של עובדה באפי נווה, איך ממנים שופטים, איך מלקקים השופטים ונציגי לשכת עורכי הדין, ולהפך.
לגמרי, זה הייתה הטעות, והגיע הזמן שזה יטופל. שאלה אחרת שאני רוצה לשאול אותך, בגץ ורונן בר, מה דעתך?
כן. אני הייתי בוועדה שחוקקה את חוק השבק, מלי זה היה ב-2001, ושם היה המשנה ליועץ המשפטי, מני מזוז, אחר כך יועץ משפטי ואחר כך שופט עליון. ואנחנו עשינו, כל חברי הכנסת, מכל הסיעות, בדיוק את מה שהוא המליץ, בהתנגדות נציגי השבק בוועדה. קבע שהממשלה רשאית להפסיק את כהונת ראש השבק, ללא נימוקים בכלל. כאשר רצו שיהיה עילות להפסיק, הוא התנגד. ועד כדי כך הוא הפליג ואמר, אם ראש ממשלה איבד אמון, וזה דחוף בראש השבק, הוא יכול להדיח אותו במשאל טלפוני בין שרי הממשלה. אז זה החוק.
ושמת לב כן, בבקשה, חיים.
זה פשוט, במקום שבגץ יזרוק את העותרים מכל המדרגות, דרך אגב, רונן בר לא אתר. יש הלכה פסוקה, כן. שרק בעל הדין שמתלונן על הדחתו יכול לבוא ולעתור לבגץ. פה עתרו ארגונים והוא בכלל לא אתר. איך, לא, איזה רגע, סעד אתה רוצה? לא סעד מה... למי שלא אתר? כלומר, הוא מסכים עם ההדחה.
כן.
אם הוא לא היה מסכים, היה הולך לבית הדין לעבודה, היה הולך לבגץ, לא עשה את זה.
ושוקי אומר...
זה הכי חמור, שכל... הכי חמור. זה מי זה ראש השבק הזה? הוא אחראי באופן ישיר לטבח של 1,200 איש, של אונס, של 250 חטופים. הוא זה ששלח צוות טקילה בבוקר, בארבע בבוקר, של לוחמים, שהם היו בחירי הלוחמים של השבק, שרובם לצערנו הרב נהרגו, ולא טרח להודיע לאף אחד שיש סכנה שעומדת לקרות, אפילו אירוע שהוא בעצמו הגדיר אותו של פלישה ליישוב או שניים.
כן.
ועל זה מגינים? אבל למה? למעשה... ואז מספרים סיפור, יש חקירה, ואם תהיה חקירה, והם מדריכים אותו, אז לא תראה, איזה שטויות. יתמנה מישהו מבין מועמדים שיש להם רקע משמעותי בשבק. וכל מי שיבחר, היועץ המשפטי תבוא לו, תגיד ויגיד לה, יגיד לו אותו ראש שבק חדש, תמשיך בחקירה, הוא יעיז להגיד לה לא. איזה תירוצים עושים? כי יש דבר אחד בישראל, אתה יכול לעשות את המעשים הכי נוראים, אבל אם אתה נגד ביבי, אז יש אקונומיקה מיוחדת שנקראת אנטי ביבי, והיא מלבינה הכל, את הדברים הכי נוראים.
אז מה הרעיון של היועצת המשפטית להתנגד בבג"ץ?
להתנגד למעלה,
להדחה.
הבעיה של יועץ משפטי שהוא מחליט מה החוק, לא חשוב מה כתוב בחוק, היא מחליטה אחרת איך שבא לה, איך שהיא רוצה, וזאת הצרה של כל התפקיד הזה שנקרא יועץ משפטי למשטרה.
אז נשאלת השאלה,
לפצל אותו ולשנות אותו.
אז חיים, אם זה ככה, אז הממשלה עושה נכון שהיא דנה בפיטורים שלה?
הממשלה לא עושה נכון שהיא דנה בפיטורים שלה, הממשלה הייתה צריכה לעשות נכון שלפצל את תפקיד היועץ המשפטי, צריך להעביר את התפקיד הזה מן העולם, הוא לא קיים בשום מדינה בעולם, הוא תפקיד שמרכז בעלה עוצמות אדירות. פרופסור אבינרי, נזכרתי בשם של השופט אדמונד לוי,
אדמונד לוי, כן.
שמונה על זה, ידעתי שזה יבוא לי, אבל מה לעשות, התחשבו בגיל המתקדם שלי, לא נורא.
עכשיו
נחזור לעניין, לא, נחזור, זה ישב לי כל הרעיון, זה ישב לי
בראש.
אז עכשיו אני אחזור ליועץ המשפטית. התפקיד, איך אמר פרופסור אבינרי? איך אמר פרופסור רובינשטיין עליהם השלום? שזה התפקיד הכי חזק בעולם, יותר מנשיא ארצות הברית. ורובינשטיין אמר, זה יותר חזק מלואי ה-14, אין תפקיד כזה, התפקיד הזה משגע, שיקרון הכוח הזה, ואנחנו יודעים שכוח משחית וכוח מוחלט משחית באופן מוחלט, אז היא יכולה להגיד מה שבא לה, איך שבא לה, כי היא החוק.
לא, היא מפרשת
לתחוק. אבל אחי, אני רוצה לדבר על מי מגינים כל הציבור הזה, הנאור וכדומה, את ראש השבק, איזה תירוצים ממציאים, זה נורא.
היום.
שאלה אחרונה, חיים רמון.
כן, ידידי.
אם היית צריך לתת ציון לאופוזיציה הזאת, איזה ציון היית נותן לה?
אם יש ציון מתחת לאפס, הייתי נותן מתחת לאפס, אבל עוד לא המציאו את המספר הזה. אפס מוחלט. אופוזיציה הכי נוראה שהייתה מאז קום המדינה. נתניהו לא מאמין, תגיד, יש בן אדם אחד בעולם, אחרי השבעה באוקטובר, היה מאמין שנתניהו יעביר תקציב, יבטיח את המשך כהונת הממשלה עד תום הקדנציה, אתה מבין? ובמקום שהאופוזיציה תפרק את הקואליציה, הקואליציה פרקה את האופוזיציה. אז איזה ציון? אין, זה פשוט אפס מוחלט. חדלי אישים שיש מסקנה אחת, אתם הראש, אתם אשמים, לכו הביתה, תנו לאחרים. אתם, יחד עם ראשי המחאה, אתם הגעתם לכישלון קולוסלי, לכן לכו הביתה ותנו להזדמנות לאנשים אחרים להוביל אופוזיציה.
או של חולי ים המלח, זה מתחת לאפס שם.
כן. קרוב, קרוב.
לא, אין, זה...
אוקיי.
מתחת לאפס זה משמעותי, יש כבר משמעות למתחת לאפס. אפס זה משמעות, אין שום משמעות. זה החידלון המוחלט.
חיים רמון, ידידי היקר, השר לשעבר, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ומאחל לך סוף שבוע נעים.
אני מאחל גם לכם, למאזינים, ורק בשורות טובות.
תודה רבה. אמן, אמן.
שוקי. הוא עשה לך את היום, את השבוע, מה עוד?
תקשיב, תקשיב, אתה יודע, מאז שחיים רמון יצא מהפוליטיקה, אתה שם לב שיש שינוי. הוא כבר לא פוליטיקאי, הוא כבר אומר לך את הדברים, גם כשאתה לא אוהב לשמוע אותם. וזה מה שטוב פה. כי אני ציפיתי לשמוע ממנו את מה שהוא אמר.
והוא אמר אותם.
והוא אמר אותם, והוא אמר על האופוזיציה, והוא דיבר על ראש השבק, ואתה יודע מה? תשמע, הוא לא... בן אדם מאוד חכם, מאוד אינטליגן. ואם הוא אומר לך שיוצאים למחאה כדי להגן על ראש השבק שאחראי, אז על מה? על מה המלחמה בכלל? על מה אתם נלחמים? כי זה, הוא אמר יפה, אקונומיקה, אקונומיקה ביבי. כאילו, עיקר לא ביבי. אוקיי.
טוב,
בהחלט...
יופי. ורד, את מחזיקה מעמד?
כן, אני מנסה לחשוב ככה עם עצמי, מה אני חושבת על הדיונים האלה שקורים בכל מרחב תקשורתי שאני נמצאת בו.
אז עכשיו אנחנו נתחיל מההתחלה.
יש לה משהו להגיד.
כן, כן, אני רציתי להגיד רק על זה משהו אחד, שאני שמעת ומאזינה לשיח שמתקיים בהרבה מקומות, ואני חושבת שרוב העם, אם מרשה לי להגיד את זה, אני לא יודעת אם אני מייצגת את כל העם, אבל אני חושבת שרוב העם די מאס בפוליטיקה בכלל, בפוליטיקה שאנחנו מכירים, כל הצדדים. זה לא רלוונטי גם, כי מה שחשוב עכשיו זה לדאוג לאחד את עם ישראל, לא יהיה ריפוי ולא יהיה שיקום ולא נצא מזה. אלא אם כן נשאף לייצר אחדות, ואחדות ופוליטיקה צריכה למצוא את הדרך להתכנס. זהו,
יפה אמרת, יפה אמרת.
אנחנו
מסכימים איתך לגמרי. ורד עצמון משולם, ראש אגף חוסן בזעקה. איך בחורה צעירה מעולמות שונים מגיעה לזעקה? איך פתאום צץ לך הרעיון הזה? מי יצר את הקשר? מה נוצר?
וואו, זה סיפור, זה סיפור ארוך, אני אתחיל אותו רגע מההתחלה, והוא דווקא מתחבר לשיח של הרגע.
את יכולה להתחיל מהאמצע גם.
גם מהאמצע.
או מהסוף, אנחנו כבר נבין את ההמשך.
בבקשה.
האמת שזה מתחבר למה שדיברנו בשיחה הקודמת, כי למעשה בשביל אוקטובר התנדבתי ב-11 בלילה, קיבלתי טלפון וואטסאפ מפסיכולוג ארצי של משרד הבריאות, שביקש שאני אעביר מייל בתפוצה לכל הפסיכולוגים נוכח המצב. ואני קיבלתי באותו רגע איזה מין קריאה, ממש כמו שאנשים מספרים שקורה להם במיוחד בתקופה הזו. כתבתי לו פשוט מה שלומך, הוא אמר לי אני בדרך לשורה, שאלתי אותו מה זה שורה, אמר לי הבסיס שמגיעים אליו כל החללים, ובאמת הקריאה הגיעה בפשוט טקסט שיצא מידי, אני רוצה להצטרף. ביום למחרת בשעה 12 בלילה מצאתי את עצמי בעצם מתחילה חודש התנדבות של משמרת של 6 שעות כמעט כל יום, שבה בעצם התפקיד שלנו מטעם משרד הבריאות היה ללוות את המשפחות ברגעי זיהוי. למעשה כשאתה שואל מה הביא אותי לעבוד בזקה, זה סיפור באמת מתגלגל, כן. אבל מה שהביא אותי במהות בכלל לכל העשייה שלי מאז 7 לאוקטובר במיוחד, זה המפגש עם האכזריות ועם הכאב והסבל על הפנים של האחים והאחיות שלנו שנטבחו.
לא חששת לנפש העדינה שלך?
האמת שלא. אני חייבת להודות שכשהדבר הזה קרה, אני מאוד מאמינה בזה שכשמגיעים דברים אלינו, יש להם כנראה סיבה, ואם אנחנו מתמסרים ומקשיבים להם בצורה נכונה וקשובה, אז אנחנו גם נדע להפיק מהם את השיעור, את ההזדמנות שיש לנו מהחוויות של חיינו. אז אני לרגע שאלתי את עצמי מה עשית, לא שאלתי מה את הולכת לעשות, בכלל לא הבנתי מה התפקיד אומר. לימים אני רוצה להגיד לך שכמו רבים מהמגיבים הראשונים שפגשתי, לא הייתי מוותרת על החוויה המשמעותית הזאת לעולם. לא כי היא לא משאירה כאב וצלקת, אלא כי פשוט היא הפכה, היא עוררה בי כל כך הרבה מקומות שהייתי צריכה כנראה לעבור משהו כל כך כמו כל עם ישראל בימים האלה, להבין שיש פה אירוע שלכל אחד מאיתנו יש פה תפקיד. וכל אחד בדלת אמותיו צריך לדעת שיש לו אחריות, אם זה במילה שלו, אם זה בעשייה שלו, אם זה בנתינה שלו, וזה צריך להיות לא גדול, זה לא חייב להיות גדול בכלל. זה יכול להיות במרחב הפרטי שלנו, כי אנחנו בסופו של דבר מפיצים כל אחד את התדר שלו, ואם נמשיך בשיח המפלג, הוא אמר, זה אמר, אנחנו צריכים להתכנס, לעשות שלום בתוכנו. והדבר הזה הוא לא שאני יש לי איזו תשובה לשלום הפנימי הזה, אבל אני מאמינה שיש דרך, ואני אגיד לך גם למה. כי מה שאני פוגשת מאז השביל אוקטובר, ואני פוגשת באמת כמויות של אנשים יוצאי דופן, שבעיניי הם סוג של רוב.
מכל שכבות האוכלוסייה.
מכל שכבות האוכלוסייה. אני פוגשת עם שלם שעושה עשייה של חסד, אם זה בעשייה הקונקרטית שלו, אם זה בתפילות שלו, אם זה בכוונות שלו, ואני רואה עם שלם ואני שואלת את עצמי, איך יכול להיות שכל כך הרבה אנשים טובים, ואנחנו במצב הזה? משהו פה חייב להשתנות. אז אני לא בפוליטיקה, אני בעשייה החברתית, ובעשייה החברתית מבחינתי, מה שאני פוגשת, נותן לי המון תקווה.
תראה, אני יכול רק להגיב על מה שאמרת, איך זה שיש כל כך הרבה אנשים שעושים דברים טובים, כשיש קבוצה מהצד השני, שאני לא יכול לציין אותם, חוץ מאנרכיסטים, ושאנשים, כמו שחיים אמר, המטרה שלהם זה להפיל את השלטון בכל מצב, גם בזה שמפלגים בעם, אוקיי? וזה הבעיה הכי קשה, שזה קומץ, זה לא קבוצה גדולה, זה קומץ של אנשים, הם לא נחשבים הרוב, כמו שצעק יאיר לפיד, אנחנו הרוב, והוא הפלגן הראשי בסיפור, ובאמת חבל שאנחנו הולכים למקומות האלה.
אני חושבת שבאותה מידה, הצד השני רואה את הצד השני שנגדו.
כן, אבל הצד השני הוא מיעוט.
אני לא, אתה יודע מה, אני אפילו
לא,
אני
רוצה...
אני חושב שהשיח הזה של מיעוט, רוב, הוא לא מוסיף.
העניין הוא מאוד פשוט. יש בחירות, בוא נגיע לבחירות, אם טעינו בדרך, אנחנו נקבל...
אבל אני רוצה רגע להזיז רגע בבקשה.
אנחנו מדברים על מעגלים אחרים.
לא, אנחנו מדברים על אותם מעגלים שהיא דיברה, של האנשים שעושים טוב, בסופו של דבר, אותם אנשים יצטרכו ללכת לקלפי, ולשנות את הדרך שהממשלה מתווה, אם היא מוצאת את עיניהם או לא.
יש פה עם נפלא.
בדיוק. יש פה עם נפלא. יש פה עם עם יכולות בלתי רגילות, בכל הרמות האפשריות, אם זה ברמת מישהי שמבשלת ותעשה, ותדאג, יש לי חברה שעסקה בלהקים משום מקום חמל של אוכל עם שניצלים במשך חודשים, השקיעה מכספה והפכה את הדבר הזה לפרויקט חייה. אנשים שיודעים להרים יוזמות, אנשים עם כוחות, אבל מה חסר לנו? חסר לנו את התקווה, ואת התקווה לכל אחד מאיתנו, בטח בעמדות קרקות, שכאלה, שמפיצים את המסרים החוצה, שנשמעים, יש לנו אחריות מאוד כבדה, ולכן אני אפילו לא רוצה להיכנס, כי הדעה שלי, אתה יודע מה, אני אקנה איתך?
אין לי דעה.
אין לי, לא, שזה לא ישמע שאין לי דעה לגבי המצב, אבל להגיד לך שבפוליטיקה יש לי איזושהי מחשבה, דעה, מה נכון, מי צודק, יש לי דעות לגבי דברים מאוד ספציפיים, הכי חשוב לי, זה שאני נמצאת הדרך לתקשר. למה? כי חלק מהקושי שהגענו אליו קשור לזה שאנחנו מתנהלים כמו עם שעבר טראומה אחרי טראומה אחרי טראומה. וכשאנחנו פוסט-טראומטיים כחברה, אז אתה יודע מה פוגשים? פיצול. ושנאת חינם.
לגמרי. אז הרעיון הוא לא לדבר על פוליטיקה.
לא, ממש לא. זה היה לנו.
זה היה לנו. את ראש אגף חוסן, נכון? בזקה. עכשיו, כשאת הלכת להתנדב בזקה, היית בתפקיד של ראש אגף חוסן?
לא, לא. רגע, אז אני אמשיך מהנקודה.
כי אני מנסה להבין, כי את אמרת...
לא, זה לא.
שראיתי את הסבל, ראיתי את האנשים, והזיכרונות האלה נשארים אצלך.
אבל לפני כן,
מה התפקיד שאת עושית?
תרשה לי רגע.
בוודאי.
לפני כן, מי זאת ורד עצמון משולם? איפה היא גדלה?
הנה.
פה? אני גדלתי בבית ים.
כן.
אני בת יחידה, להוריי המקסימים, שרה וסימן טוב. בעצם לאורך השנים תמיד...
מה היה החלום שלך בתור ילדה?
היו לי שתי חלומות.
שני.
שני, סליחה. שני חלומות. אחד היה להיות שחקנית.
אני הלכתי על רקדנית.
זה עדיין לא מאוחר.
למדתי תיאטרון, וממש השקעתי בזה, אפילו הציעו לי ככה בבגרות של המגמה, הציעו לי לעשות דחייה של הצבא וללכת ללמוד תיאטרון, אבל מנגד היה גם את החלום של להיות מטפלת, ותמיד אמרתי שמתישהו אני אשלב את זה. בסוף לא שילבתי כמו שחשבתי, אבל אני חושבת שבמקום שאני נמצאת היום באיזושהי חשיפה של הסברה, אז אני מתייחסת לזה יותר כהתשוקה שלי להפיץ את מה שאני מאמינה בו. אז זה גם סוג של במה מסוג אחר.
ואז החלטת שמה שמדבר אלייך זה לרפא אנשים. ומגיע 7 באוקטובר, ונדמה היה שאנחנו לא יכולים להירפא מהדבר הזה. איך מתאוששים מדבר כזה? את פוגשת משפחות, פגשת גם חטופים. את רואה איזה אור בקצה המנהרה?
תראה, אני עוד פעם, אני חוזרת אותה נקודה, אני אחזור רגע לסיפור כדי לענות גם, לסגור רגע את הסיפור, כדי שתבין איך זה קרה, כי זה באמת שאלה די מופלאה, אני בעצמי כל פעם מחדש בהודעה על הדבר, על התהליך הזה שקרה. אז בעקבות ההתנסות וההתנדבות שלי בשורה, היה רגע אחד שבו ממש כמו הלב היה כל כך, הלב נשבר, היה ליווי אחד ספציפי של שחר גינדי, שהיא ניצולה מהנובה. ואתם יודעים, את רוב הליוויים אני לא זוכרת את הפנים. השם באמת שמר עליי מלהיות בזיכרון של התמונה עצמה, אבל בחוויה הרגשית יש לי זיכרון מאוד חקוק. וברגע ההוא, כשפגשתי את הכאב הגדול של המשפחה ברגעי הפרידה, הייתה בי איזה מין קריאה שאמרה, אני עכשיו מבינה שיש כאן הצורך הכי דחוף שלנו, הוא לייצר את השיח המאחד הזה, ובבסיס שהיינו בשורה, עבדנו מכל השכבות של האוכלוסייה. נכנסתי לאוהל הזה עם חרדים, שמעולם לא הייתי מדברת איתם יום לפני, ופתאום כולם הרגישו בעצם משפחה אחת, יכולנו לדבר על הכל, גם אם היו חילוקי דעות, ופתאום נוצרה איזושהי אחדות שעוררה בי הבנה, שאם בחושך הגדול ביותר אנחנו יכולים להתאחד, אז סליחה על הביטוי, איך אנחנו לא מצליחים לעשות את זה לעזאזל.
זה מה שאומרים, כשאין פוליטיקה, הכל מסתדר טוב.
בגלל זה אמרתי שאני רוצה לשים בצד את הפוליטיקה הנוכחית. יש פוליטיקה אחרת. אבל מה שאני רוצה רק להגיד, זה שמשם יצאתי בעצם עם הבנה שיהיה צורך לתת מענה למגיבים הראשונים, כמו שאני הייתי, ולא יהיה מי שיהיה קשוב אליהם, כי יש כל כך הרבה למי לעזור. ופשוט יצאתי יחד עם שלושה יזמים להקים עמותה שנקראת משיב הרוח, שבעצם כמנהלת מקצועית בניתי תוכנית של עיבוד ליומיים במדבר למגיבים ראשונים. הזמנו את זעקה באחת הסדנאות, והסדנה הייתה כל כך מוצלחת, שאחרי חודש קיבלתי טלפון ממנכ"ל...
מה עושים בסדנה במדבר יומיים?
וואו, עושים הרבה דברים מאוד...
במדבר יומיים, זה הזכיר לי את המערכון של ציון נאור, שהם הלכו לויפאסנה לכמה ימים ולא מדברים.
אז אצלנו מדברים בלי הפסקה. לא, אבל גם שותקים, עושים גם מדיטציות, ועושים גם...
מה עושים שם? זה תהליך ריפוי?
כן, כן, זה עיבוד, זה ריטריט של עיבוד. ריטריט, כן.
עכשיו, אוקיי, כשאת בתפקיד וכשאת רואה את המחזות האלה, את המחזות קורא הלב האלה, את סוגרת את הלב, כמו שאני הייתי מסקר למשל פיגועים כשהייתי בערוץ הראשון, אז ידעתי שאני צריך לשמור על איזשהו ריחוק מסוים כדי לא ליפול לתוך הכאב הזה, כי אחרת אני לא אוכל לשדר משם. כשאת מגיעה הביתה, יש רגעי התפרקות?
בטח. לא זאת אומרת, יש. זה היה חלק מהדרך להצליח להכיל את זה. חייב, וגם כאשת טיפול, בעצמי הדרכתי אנשים בתוך הבסיס, לעודד אותם לפרוק, לבטא, אם בדיבור, אם במילים, אם בבכי. עבורי, אני יכולה להגיד לך שאני זוכרת עצמי כמעט בכל נסיעה, בחזרה בוודאי, ממש פורקת בבכי, כדי להגיע הביתה ולהצליח להיכנס ולשים את זה רגע, אפילו אפשר להגיד בצד, אבל להניח את זה במקום רחוק טיפה ממני. אבל אני רוצה להגיד שאני לא מתנתקת באף מפגש עם כאב. אני מאפשרת לו להיות בעצם סוג של פנס. אני גם מנחה את המטופלים שלי ואת המתנדבים להתייחס לכאב כסוג של מורה דרך שיראה להם את הדרך לריפוי, והדרך היחידה עוברת דרך להיות עם הכאב ולא לשים אותו בצד, מה שבאופן טבעי קורה. וזה מה שאנחנו עושים אגב בסדנה, אנחנו נותנים רגע מקום לכל הרגשות, לכאב שנשאר ומשאיר סימפטומים קשים.
את מכילה את הכאב.
אני, אז זה לא רק מכילה.
כי אני שואלת את עצמי, כמה אפשר לקבל כאב ועוד כאב ועוד כאב ועוד כאב ועוד כאב ולהגיד, אוקיי, אני בכיתי פה ואני אבכה שם, כאילו באיזשהו שלב משהו נסדק אצלך.
אז אני רוצה להגיד שהתחלתי להגיד שהשאלה איך עושים את זה, איך מרגישים ועדיין נשמרים, אז אני רוצה להגיד שאני לא מתנתקת, אני מחפשת את המשמעות. אני חושבת שהרבה פעמים בקצה אין דרך אחרת חוץ מהמשמעות שאנחנו נותנים לדברים, אז אני אדגים את זה, מה אני עשיתי לדוגמה. אז מיד בתוך החוויה הזאת, קודם כל ישר התחלתי לברר מה אני יכולה לעשות. איך אני הופכת את הכאב שלי, ואפילו אני אגיד יותר מזה, זה כמו איזו צוואה בעל פה שהם השאירו לכל מי שפגש אותם ברגעים האלה, להגיד לנו, צאו, תאחדו את עם ישראל, ותעשו את זה שזה לא יהיה לשווא. והדבר הזה הפך להיות מנוע, זאת הפרשנות שלי. עכשיו, זה לא באמת שמישהו אמר לי את זה. איך זה נולד מתוך הכאב? הכאב הוליד את הפרשנות.
אז אם אני למשל אגיד לאנשים ששאלו אותי, איפה אלוהים היה בשביעי לאוקטובר? ואז אני אומר, לצורך הדוגמה, אלוהים היה פה, והוא גרם לזה אפילו לקרוץ, כי אנחנו יצאנו מהדרך הנכונה שלנו. אנחנו איבדנו את הערכים שלנו, איבדנו את הכל, וזה הדרך של אלוהים לתת לנו להבין שאנחנו חייבים להיות מאוחדים, חייבים להיות ביחד. אני טועה או שאני הלכתי רחוק מדי?
קודם כל קטונתי לדעת את האמת של השם.
לא, אני מדבר במחשבה.
אני חושבת שכדרך מחשבה,
כדי להצדיק בפניי, אני בתור אחד שמאמין באלוהים אומר איך אלוהים הרשה לשחסון כזה, בוודאי שאני כועס. אז אני אומר, אז זה התזה, אם היא נכונה לנו.
שים לב לדבר מאוד מעניין שהיה עם החטופים, הקטע האמוני היה מאוד חזק.
עדיין.
ועדיין.
כן.
כנראה שלקטע האמוני יש תפקיד מאוד חשוב בריפוי, אני טועה.
אז אני רוצה לשתף שגם אני עוברת תהליך של חיזוק מאוד משמעותי. אני תמיד האמנתי באלוהים, אגב. זה לא משהו שהיה לי בו באמת ספק. אני חושבת שמה שקרה מהשביעי לאוקטובר, זה שדווקא המפגש עם הקצה הזה, אני במקביל גם הרגשתי סוג של איזשהו כוח מאוד חזק שניהל הרבה מאוד זירות. אני אתן דוגמה אחת לאירוע שעבורי, המשמעות שאני נתתי לו זה באמת כוח עליון. בתחילת המלחמה ראיתי את אחד הסרטונים של, הייתי מעורבת באיזשהו מיזם שהפקתי להפגיש בין אמא של נוער גמני לבין החיות שלה מסין, מתוך הבנה שהיא אולי לא תספיק להיפרד מנוע ואולי היא גם לא ראתה את החיות שלה. יום למחרת התקשר אליי איזה פילנטרופ יהודי ואמר לי, את יכולה להגיע להעביר הרצאה למתנדבים? אמרתי לו, כן, ותגיד מה עוד אתה עושה? הוא אומר לי, אני מדגש תרומות עכשיו לפרויקטים. אני אומר, תקשיב, נראה לי שנשלחת משמיים, יש לי רעיון. אם אני מארגנת את ההפקה הזאת, האם אתה יכול להשיג לזה מימון? הוא אומר לי, כן. ויום למחרת, וזה באמת, קטונתי, אני לא מפיקת אירועים, אבל מה שקרה מהרגע שהרעיון הזה הפך לרעיון מדובר, הבן אדם הסכים לממן את זה. הגענו למצב שתוך 3 חודשים הפקתי מפגש ביוון שבהם הגיעו האחיות שלה, עשינו סיור במשך שבוע כמו צבא בעל פה, זה לא סוף הסיפור, נגמר השבוע בפברואר שנה שעברה, חזרנו הביתה, היה מאוד מרגש, ואז במאי אני מקבלת טלפון ביום חמישי, ב-11 למאי, אני לא טועה, ואומרים לי, תקשיבי, המצב של אמא של נועה מדרדר, ואנחנו רוצים להביא את האחיות, את יכולה לעזור לנו עוד פעם להביא, כי לא ידענו שבת. אמרתי לה, כן, סגרנו כרטיס טיסה ביום שישי בצהריים, שהן מגיעות ביום ראשון, אוקיי? ואני אומרת, טוב, אני אולי השבת הזו ישמור שבת מלא. כבר שמרתי שבת, אבל בלי טלפון, ואני שמרת מלא, קיבלתי את הטלפון, ובשבת בקרחתי לפרשת שבוע בבית כנסת, פעם ראשונה מחיי. בפרשה אני קוראת וככה אני מתחברת, חוזרת הבית, שוכבת בספה, פתאום שומעת צעקות מהרחוב. חברה שלי מירי צועקת, ורד, ורד במרפסת. אני יוצאת החוצה.
משחררים את נוער גמני.
אני אומרת, תגידי, מה, משתגעת יום שבת, את צורחת במרפסת, מה קרה? תפתחי את הטלפון, נוער גמני השתחררה. עכשיו כולם, החברים ידעו. תקשיבו, אני ברגע הזה, אפילו שאני מספרת לכם את זה, יש לי צמרמורת.
אוי אוי אוי, זה עוצמתי מאוד.
אבל המשכת לשמור על השבת.
בטח שהמשך. עכשיו, אני אספר לכם משהו מצחיק. כשנועה השתחררה והגיעה לבית חולים ממש באותו יום, אז סיפרתי לה את הסיפור. ואז אמרתי לה, אז אמרתי, אז מה עכשיו, אני צריכה לשמור שבת? היא שאלה אותי. ואז אמרתי לה, תקשיבי, נועה, אני לא יודעת לגבייך, אבל אני, נראה לי שלא יכולה להתווכח עם הדבר הזה.
תקשיבי, הייתי בשבי 500 ומשהו יום, עכשיו את מפעילה עליי גם שבת.
ורד, את גם מעבירה הרצאות, את נוסעת לגיוסים, לתרומות, כשאת פוגשת את הקהילה יהודית, איזה סוג של מסרים את מביאה להם ומשם?
וואו, אני רוצה להגיד שאני נפעמת מההתעוררות, אולי גם תמיד הייתה ואני פחות הייתי בזירה הזו לפני, אבל אני חושבת שמה שקרה בשביעי זה שבאמת היהדות בתפוצות הפכה להיות חלק מאוד משמעותי בכל הפעילות היזמית, הכלכלית, החברתית, בכל רמה אפשרית. אני רוצה להגיד שאני מרגישה הרבה יותר מחוזקת לאור הדבר הזה, כי אני מבינה שאנחנו לא באמת לבד. ויותר מזה אני אגיד שכרגע, בימים אלו, אני ממש מעורבת באיזושהי התכנסות של הרבה מאוד אנשים עמידים מאוד בארץ ובעולם, שרוצים להביא מזור למדינת ישראל, לבריאות הנפש, למצב החברתי שאנחנו נקלענו אליו, שהוא חוצה מגזרים, חוצה פוליטיקה. כן. ואני רוצה להגיד שבשבילי זה אחת התקוות הגדולות, ואני כל כך שמחה שהקשרים נוצרו בצורה שבאמת כל עם ישראל מתחיל לראות ולהבין שהם חלק אינטגרלי מהשיקום שלנו.
עכשיו, אם היית באיזשהו תפקיד מיניסטריאלי והייתי נותן לך גם תקציב בהתאם, מה לדעתך צריכה להיות, מה צריך להיות סדר עדיפויות בתהליך השיקום מאז השבעה באוקטובר, מנקודת מבטך?
וואו. קודם כל,
בריאות הנפש, האם הם מקבלים מספיק, האם הם, יש מספיק מלווים, יש מספיק מטפלים, יש מספיק זה.
אתה יודע, לכל השאלות אנחנו יודעים את התשובות, אין. בסדר? אני דווקא רוצה אבל לענות רגע לשאלה שהיא באמת מה הייתי מדמיינת, הייתי מאחלת שיקרה. אני חושבת שזה לא שאלה של משרד הבריאות או בריאות הנפש, זאת שאלה חברתית, קיומית, הרבה יותר גדולה משיקום בריאות הנפש. אני חושבת שאי אפשר לעשות בכלל הבדלה בין שיקום לבין אחדות. זאת אומרת, אחדות כמסר, כחינוך מחדש של שפה לסבלנות, של שפה, של תקשורת מקרבת, של שיח מאחד, אנחנו לא באמת נוכל, גם אם נביא את המטפלים הכי טובים ואת הטכנולוגיות הכי גדולות, כל עוד, ודרך אגב, מחקרים מראים את זה, כן. שברגע שאנחנו נמצאים בתוך פילוג, מן הסתם הרווחה של העם יורדת. זה לא שאלה שבכלל יש להתווכח עליה. אז אתה שואל אותי, מה צריך? צריך להקים משרד לאחדות ושיקום עם ישראל.
פיוס לאומי.
הפיוס זה התוצר. התהליך הוא תהליך של שאיפה ליצירת שיקום דרך אחדות, ובעיניי זה יתכלל את כל הגופים ויהפוך להיות בעצם המנוע המרכזי שלא חושב מי מרוויח ממה. דואג למטרה אחת.
אוקיי, אני רוצה להגיד לך שאני די אופטימי מסיבה אחת פשוטה. אני רואה את המעורבות של הדור הצעיר, ואני אומר לעצמי שהם יתקנו את המדינה, בהרבה מאוד מובנים הם יתקנו אותה, וזה כולל דתיים וחילונים וקיבוצים ומושבים ועיירות פיתוח. מה שקורה בקריית שמונה קורה בירוחם וקורה בעוטף עזה ובניר עוז ובהרצליה ובהרבה מאוד מקומות. אני חושב שהדור הצעיר שמבין את המשמעות של מה שקרה כאן, מה שקורה כאן, אני תולה בו הרבה מאוד תקוות. אני חושב של הפוליטיקאים של היום, בשיח של היום, כנראה שאנחנו לא נצא ממנו בשנה הקרובה עד שיהיו בחירות, אבל הם יביאו אג'נדה חדשה. אני חושב שזה גם כולל יהודים צעירים מכל העולם שיגיעו לפה.
אתה אופטימי לגבי הבחירות שיהיו, ויהיה שינוי, לא יהיה שינוי. גם אם יהיה מפלמת של החדשה, אבל אתה אופטימי.
אתה יודע, זה גם תלוי בנו.
זה תלוי בנו.
זה תלוי בנו.
אנחנו רואים את הדרך. אני רציתי לשאול דווקא משהו אחר.
אם נייצר אלטרנטיבה.
שוקי, אני מאמין שכן. אני מאמין, אני רואה את זה.
אני מתחבר למה שאמר
שהדור הצעיר. אני רואה את הדור הצעיר. נכון. אני רואה...
אתה מדבר על הלוחמים שלנו בשירות, הם דור מדהים.
הם דור מדהים.
כן, עם זה אני מסכים.
אני מסכים איתך.
שביעי לאוקטובר, עם ישראל היה במצב הכי גרוע מבחינת החוסן הלאומי שלו, ועברה כבר שנה וחצי, שנה ושבע, ואיך את רואה את החוסן היום ממה שאת מסתובבת ורואה? ואני אוסיף עוד נקודה, חשבנו שכבר סיימנו עם המלחמה, בגדול חשבנו שהנה אנחנו יכולים לעסקאות ואנחנו נצא, והנה כבר זהו, היה אופק מסוים של עם ישראל שהנה אוטוטו כולם חוזרים וזהו, מתנתקים מעזה ופתאום חוזרים טילים ופתאום אזעקות. כמה זה משפיע על החוסן ואיך, מה המצב שלו היום?
אני לפני שהתונה, אני רוצה להחמיא לך שמאה שאתה איתי בתוכנית
גם יצאתי מהארון,
גם השאלות שלך מצוינות. תגיד לי, מה עובר עליך?
לא יודע, אני יודע, אני מנסה.
בבקשה.
אבל אני אמרתי פעם בשידור, ואמרתי, קבל עם ועדה, שללמוד ממך זה זכות.
תודה.
אמרתי את זה, וכל הזמן אני אומר את זה, למרות שאני עושה 14 שנה רדיו, אבל אני כל תוכנית לומד עוד משהו.
אז מבחינים זה זכות.
בזכות, אין פה
אז בהמשך השאלה המצוינת שלו לגבי החוסן.
עכשיו הוא גמרנו, יכול לפרוש בסיור.
אז תראה, קודם כל אני אגיד,
לא פורש לשום מקום.
אני אגיד, שוקי, שאני לא בטוחה שהחוסן שלנו היה בשפל בשביל אוקטובר, לעומת היום. אני חושבת שבעקבות השבר הגדול, דווקא גילינו חוסן בלתי רגיל של עם ישראל. אני חושבת שאני גם אשתף שאפילו מחקרים וההיסטוריה מראה שבזמני מלחמה וקטסטרופות כמו מה שחווינו בשביעי לאוקטובר, התגובה הנורמלית של עם היא להתכנס בתוך הבית שלו ולשמור על הכן. ומה שראינו פה זה בדיוק ההפך, זאת אומרת החוסן התגלה ברוב תפארתו, ויותר מזה אני אגיד לך, תראה את החטופים שלנו שחזרו, תראה את החיילים שלנו שהפצועים שמדברים, אנחנו מגלים שלנו זה יש חוסן שהוא על טבעי, אוקיי? הוא לא תואם מחקרים בעולם, אבל, ולא, זה לא אבל, היום אנחנו במצב הרבה יותר מורכב מהשביעי לאוקטובר. מבחינה רגשית אנחנו קודם כל מתמודדים, ובואו לא נדבר על החברתי במובן הפוליטי, בואו נתייחס רגע לאשמים האמיתיים. לא, 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 אני רוצה להגיד משהו. האשמים האמיתיים שאנחנו כל הזמן מאשימים, מי גרם לזה, הוא אשם בזה, הוא אחראי על השביעי לאוקטובר. בואו, אף אחד לא רצה שזה יקרה.
נכון.
זה שהיו רשלנויות בדרך, שאננות, יהירות של כל מיני צדדים מכל הכיוונים. שורה תחתונה, אנחנו בתוכנו, אף אחד לא רצה שזה יקרה, ומי שאשם באמת זה החמאס, חבר'ה. בואו לא נשכח את האויב. לא, 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 כי לפעמים אני שומע דיבור כזה שאומר, הוא אחראי על ההרג של האלפים, הוא אחראי, עכשיו אני לא אומרת, יש אחריות, אבל בואו לא נשכח מי אחראי באמת.
כן, אבל אני בשאלה מתייחס לא לאחריות, אני לא עכשיו מטיל אשמה מי אשם. עם ישראל הוכיח גדולה מאוד נדירה.
ממש.
מאוד נדירה כלפי כל העולם שכולם התגייסו.
כולם מסתכלים עלינו בהשתאות.
את בעצמך אמרת נכנסת לשיעור הימין, שמאל, דתיים, חילוניים, אפילו הערבים, ערבי ישראל שהתגייסו לעזור. אבל באיזשהו מקום החוזק שלך בתור בן אדם, כשאתה רואה שאין סוף לתהליך. אתה כל הזמן מתמודד על משבר.
זה שחיקה, אתה מדבר על שחיקה. וזה בגלל זה אני אומרת שהחוסן שלנו היום במצב מסוכן יותר מאשר מהשביעי לאוקטובר. כי השחיקה היא גורם מאוד מסוכן לגבי כוחות של חברה להשתקם. היחד עם זאת אני רוצה להגיד משהו. אנחנו לא באמת אף פעם יודעים מתי משהו ייגמר. זה לא שכאילו מישהו הבטיח לנו ואנחנו יודעים מה יקרה אחר כך. הרי הכל בסופו של דבר, יש כאן כוח אחר שמנהל את האירועים.
מדי פעם רואים גם משהו טוב.
המשהו הטוב זאת בחירה שלנו לראות את הטוב.
זה מה שנותן.
זה מה שאני אומרת. יש כאן עם ש...
דבר נפתלי שאתה לא יכול להביא אותה לחצי שעה.
לא, ודאי, ודאי.
האויב הכי גדול שלנו זה הזמן.
משפט סיום שלך,
קצר. או החבר הכי טוב שלנו.
משפט סיום שלך.
אני רוצה להגיד שלשאלתך, אם הייתי עכשיו יכולה לבחור איך להקים מחדש או לבנות נכון, הייתי רוצה שמה שיהיה חרות על דגלנו זה ואהבת לרעך כמוך. ושזאת תהיה הפוליטיקה החדשה. ושלפיה אנחנו נקבל החלטות וננהל את השיח שלנו בתוכנו ועם העולם.
תודה רבה לך, ורד עצמון משולם. אנחנו חותמים על כל מילה.
תודה לכם.
היה רעיון מרגש, מרתק. ואמרת, הלוואי והתקווה הזאת תבוא גם... למשל בשירו של הרב קוק
ממש.
על כנפי רוח, שזה לדעתי הולם גם את הרעיון, גם את המעמד וגם את התקווה. בבקשה, תודה רבה.
תודה לכם.
תודה לך, תודה שוקי שקי. אברהם.
תודה לך, נפתלי.
אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. בשבוע הבא יש לנו את ססי קשת באולפן. וגם איתו נדבר על תקווה, על תרבות, על רוח ועל יהדות. תודה לך אבנר רואקר, התכנאי שלנו, להתראות בשבוע הבא על כנפי רוח, בבקשה.
למעלה לבן אדם, עלה למעלה לבן אדם.